אנחנו בשיעור הסמכת, ספר המצוות לרמב״ם. בשיעור היומי יש מצוות עשה אחת, שהיא אותו מצוות עשה שגם למדנו בשני היומים הקודמים, שזה מדבר על המצוות עשה לתקוע בחצוצרות בבית המקדש בעת הקרבת קורבן. נלמד את המצווה הנונטט, כותב הרמב״ם. הציווי שנצטווינו לתקוע בחצוצרות במקדש בעת הקרבת כל קורבן מקורבנות המועדות. כל פעם שהיו מקריבים קורבן במועד, היה צריך בעת הקרבת הקורבן לתקוע בחצוצרות. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות, שזה תקיעה מיוחדת בעת הקרבת הקורבן. ובפירוש אמרו, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שמצוות היום בחצוצרות. כבר נתבארו דיני מצווה זו בספרי וראש השנה ותעניות. שלושת המסכתות הללו מדובר על המצווה של התקיעה בחצוצרות. אומר הרמב״ם, וכן אנו מצווים לתקוע בחצוצרות בזמן הצרות והרעות כשניצק אליו יתעלה. יש מצווה כוללת המצווה הזו, שמתי שנמצאים בעת של צרה ויש תענית, אז אנחנו צועקים אליו לקדוש ברוך הוא בתפילתנו, צריך גם אז לתקוע בחצוצרות. כמו שאמר, כמו שהפסוק אומר, וכי תבואו מלחמה בארצכם וגומר, עכשיו הפסוק אומר גם כן שצריך לתקוע בחצוצרות. יש לנו גם כן לאחר מכן בשיעור היומי את שתי הפרקים מתוך היד החזקה לרמב״ם להלכות מגילה וחנוכה. מדוע בשיעור היומי יש לנו היום שתי פרקים מתוך הרמב״ם? מכיוון שהלכות מגילה וחנוכה הם מצוות עשה מדרבנן, ובספר המצוות לרמב״ם הוא הרי מביא רק את המצוות שהן מדאורייתא, אז אין לנו בספר המצוות עצמם התייחסות של הרמב״ם להלכות מגילה וחנוכה. ומכיוון שהיום בלימוד של השלושה פרקים לומדים הלכות מגילה וחנוכה, וכידוע שבתקנת הרבי בספר המצוות זה מקביל ללימוד של השלושה פרקים ברמב״ם, לכן כדי להשתוות עם הלומדים שלושה פרקים, לומדים היום את הנושא של מגילה וחנוכה מתוך לשונו של הרמב״ם ביד החזקה. נראה את לשונו של הרמב״ם. הלכות מגילה וחנוכה, יש בכללן שתי מצוות עשה מדברי סופרים ואינן מן המניין, זה לא חלק מהתרי"ג מצוות, וביאור שתי מצוות אלו בפרקים אלו. אז היום אנחנו לומדים את שתי הפרקים שמסכמים לנו את כל דיני והלכות מגילה. אומר הרמב״ם כך, פרק ראשון, קריאת המגילה בזמנה מצוות עשה מדברי סופרים, מצוות עשה מדרבנן. מה זה נקרא מקריאת המגילה בזמנה? נראה עוד מעט בהלכות הבאות מה זה הזמן שצריך לקרוא את המגילה. הדברים ידועים שהיא תקנת הנביאים, והכל חייבים בקריאתה, אנשים ונשים וגירים ועבדים משוחררים, ומחנכים את הקטנים לקרותה, ואפילו כהנים בעבודתם מבטלין עבודתן ובאים לשמוע מקרא מגילה, וכן מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. כאן יש דיוק מעניין, שלכאורה מה שייך לומר שמבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, הרי מגילה זה חלק מהתורה, אז אם אדם עובר מלימוד אחד והולך לקרוא מגילה, למה נקרא לזה מבטלים תלמוד תורה? אז ההסבר הוא מכיוון שלימוד בעיון ולימוד באופן של קריאה זה רמה נמוכה יותר, אז לעבור מלימוד בעיון ללימוד בקריאה זה נחשב כביטול תלמוד תורה. קל וחומר לשאר מצוות של תורה שכולם נדחים מפני מקרא מגילה, ואין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצווה שאין לו קוברין, שהפוגע בו אם מישהו נתקל במת מצווה שאין מי שיקבור אותו, קוברו תחילה ואחר כך קורא. הלכה ב', אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, והוא בתנאי שישמע מפי מישהו חייב בקריאתה. זאת אומרת, מי שקורא חייב להיות אחרי גיל מצוות. לפיכך, אם היה הקורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. מצווה ג', הלכה ג', מצווה לקרות את כולה ומצווה לקרותה בלילה וביום, קוראים פעמיים. כל הלילה קשר לקריאת הלילה, וכל היום קשר לקריאת היום. הוא מברך קודם קריאתה בלילה שלוש ברכות ואילו הן: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. וביום אינו חוזר ומברך שחיינו. מקום שנהגו לברך אחריה, אלה שנוהגים לברך אחרי קריאת המגילה, מה מברכים? מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הקל הרב את ריבנו והדן את דינינו והנוקם את נקמתנו והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ברוך אתה השם הנפרע לישראל מכל צריהם הקל המושיע. הלכה ד', איזהו זמן קריאתה? רמב"ם פתח בהלכה הראשונה שיש מצווה לקרוא אותה במגילה בזמנה, אז כאן הוא מפרט עכשיו מה זה הזמן. זמנים הרבה תקנו לחכמים, יש הרבה אופנים איך לקרוא את המגילה, שנאמר כתוב במגילת אסתר בזמניהם לשון רבים. ואילו הם זמני קריאתה? כל מדינה שהייתה מוקפת חומה מימי יהושע בן נון, בין בארץ בין מחוץ לארץ, כל מדינה בעולם שבזמן יהושע בן נון הייתה עם חומה, אף על פי שאין לה עכשיו חומה, קוראים בחמישה עשר באדר. ומדינה זו היא הנקראת קרח, בכל מקום שיש את הלשון קרח הכוונה היא למדינה כזו שהיא מוקפת, הייתה חומה בזמן יהושע בן נון. כל מדינה שלא הייתה מוקפת חומה בימות יהושע, ואף על פי שהיא מוקפת עתה, קוראים ב-14, ומדינה זו היא הנקראת עיר. אז הרמב"ם מגדיר לנו שיש עיר ויש כרך. עיר זה מקום שבזמן יהושע בן נון לא הייתה מוקפת חומה, ואז קוראים בי"ד באדר, וכרך זה עיר שהייתה מוקפת חומה בימות יהושע, וקוראים בט"ו באדר. והלכה הבאה יסביר הרמב"ם מה זה קשור לתקופת יהושע בן נון. הלכה היא, שושן הבירה, אף על פי שלא הייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון, קוראים ב-15. למה דווקא בשושן הבירה קוראים בט"ו? שבה היה הנס, והנס היה שם ב-15, שנאמר ונוח ב-15 בו. עכשיו מסביר הרמב"ם, למה תלו הדבר בימי יהושע, מה קשור אם זה הייתה מוקפת חומה בימי יהושע או לא? כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהייתה חריבה באותו הזמן. באותו זמן שקרה הנס של פורים, הרי עם ישראל היה בגולה, הוא היה באופן שארץ ישראל הייתה חריבה. אז רוצים לחלוק כבוד לארץ ישראל, להחזיר לה את הכבוד שלה בכל שנה כשמגיע הזמן של פורים. אז רוצים כדי שיהיו קוראים כבני שושן ויחשבו כאילו הם כרכים המוקפים חומה. אף על פי שהם עתה חריבים, אפילו שכרגע עיר מסוימת היא חריבה, אבל אם היא הייתה מוקפת חומה בימי יהושע, מחזירים לה את הכבוד שהיא כאילו נמצאת ברגע שעם ישראל נכנס פעם ראשונה לארץ ישראל בימי יהושע. הועיל והיו מוקפים בימי יהושע, קוראים ב-15, ויהיה זיכרון לארץ ישראל בנס זה. הלכה ו', בנס הזה של פורים מזכירים את ארץ ישראל שהיא הייתה אז חריבה, רוצים להחזיר לה את הזיכרון ואת הכבוד. הלכה ו', בני הכפרים שאינן מתקבצים בבתי כנסיות אלא בשני ובחמישי, קודם הזכרנו שיש עיר ויש כרך, מה קוראים בני כפרים שהם אין להם בית כנסת, אין להם יכולת לקרוא מגילה, אין להם אדם שיודע לקרוא, הם צריכים לבוא להשתתף בעיר, אבל הם לא נכנסים לעיר כל יום. מתי הם היו רגילים להיכנס לעיר? פעמיים בשבוע, אלא בשני וחמישי. אז אומר הרמב״ם, תקנו להם שיהיו מקדימים וקוראים ביום הכניסה, אז הם יקראו במגילה בהזדמנות הראשונה שהם נכנסים לעיר לפני י' או ט"ו, כפי שהרמב״ם מפרט. כיצד? מפרט הרמב״ם את כל האפשרויות. אם חל יום 14 להיות בשני או בחמישי, אז קוראים בו ביום. אם י' יוצא בשני או בחמישי והם נכנסים בין כמו כל העיר, אז כמובן שיקראו מגילה באותו יום. ואם חל ביום אחר חוץ משני וחמישי, אם י' יוצא ביום ראשון או ביום שלישי וכן הלאה, מקדימים וקוראים בשני או בחמישי הסמוך ל-14. נתן הרמב"ם את כל האפשרויות. כיצד? חל 14 להיות באחד בשבת, אם י' באדר חל ביום ראשון, מקדימים וקוראים בחמישי שהוא יום 11, אז הם קוראים בהזדמנות הקודמת ביום חמישי שזה י' באדר. חל להיות בשלישי, אם י' באדר יוצא ביום שלישי, אז קוראים בשני שהוא יום 13, אז הם מקדימים יום אחד לאתמול, לי' ג'. חל להיות ברביעי, קוראים בשני, אז הם מקדימים ליום שני שלפני זה שהוא יום 12. אז אם כך יש לנו את כל האפשרויות בי' א', בי' ב', בי' ג', בי' ד' ובי' ט'. כל אלו שמקדימים וקוראים קודם 14, כל אלה שיש להם הזדמנות, כמו שאמרנו כרגע, בני הכפרים, שיש להם אפשרות להקדים את המגילה או ליהוד א' או ליהוד ב' או ליהוד ג', אין קוראים אותם לפחות מעשרה, חייבים שיהיה להם מניין. חכת, כפר שמקדימים וקוראים ביום הכניסה, אותו כפר שאמרנו, שהם מקדימים מתי שהם נכנסים כולם ביחד לעיר, בזמן שאין נכנסים בו בשני ובחמישי, אין קוראים אותה אלא ב-14. אם הם לא מתאספים, אם הם לא באים לעיר ביום שני או ביום חמישי, אין להם יכולת לקרוא את זה אלא ביהודה לזה, אז הם יישארו בתקנה המקורית. וכל יהיו שם בעשרה בטלנים קבועים בבית הכנסת לצורכי הציבור, אם יש עיר גדולה, אבל עיר כזו שאין עשרה אנשים, תלמידי חכמים שקבועים בבית הכנסת. הרי ככפר, ברגע שאין שם עשרה תלמידי חכמים בעיר, אז היא הפכה להיות כמו כפר, ואז הם מקדימים וקוראים ביום הכניסה. ואם אין שם עשרה בני אדם, אם זה מקום כזה קטן, שאפילו עשרה אנשים אין שם, אז תקנתו, כלכלתו, ורן כאנשי עיר גדולה, ואין קוראים אלה ב-14. ברגע שאין שם אפילו עשרה אנשים, אז במילא כבר הפך להיות כמו עיר, שקוראים רק ביודן. הלכת את, באמת דברים אמורים, שמקדימים וקוראים ביום הכניסה, מתי הדבר הזה נכון שיש אפשרות להקדים ליום שנכנסים לעיר? בזמן שיש להם לישראל מלכות. מתי שעם ישראל יש להם את התוקף של מלוכה, אז יש את התקנה ואת היכולת להקדים לימי הכניסה, כמו שהרמב"ם פירט קודם בהלכה זין. אבל בזמן הזה אין קוראים אותה אלא בזמנה. בזמן הזה שעם ישראל נמצא במצב של גלות, אז בכל המקומות, אפילו בכפרים, אפילו במקומות שמרוחקים וכולי, האפשרויות היחידות לקרוא זה רק בזמנה, שהוא יום 14 ויום 15, תלוי אם זה יהיה מוקפת חומה או לא מוקפת חומה. בני הכפרים, בני העיירות קוראים ב-14, ובני כרכים קוראים ב-15. הלכה י', בן עיר שהלך לכרך, או בן כרך שהלך לעיר, אם הייתה דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה, זאת אומרת, למשל, בן עיר הלך לכרך, ואז הוא נמצא כרגע במקום שאמורים לקרוא, כרך זה מקום שקוראים בתתוו באדר, והוא בן עיר שאמור לקרוא ב-י"ד באדר, והוא נמצא כרגע בכרך, מה קורה? אם הייתה דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה, הוא תכנן כל הזמן לחזור חזרה לעיר שלו ל-י"ד, ונתעכב ולא חזר. בסופו של דבר הוא התעכב והוא נשאר ב-י"ד בכרך. קורא כי מקומו, אז הוא יקרא ב-י"ד, למרות שכל הכרך קורא בתתוו, הוא נשאר בחובה שלו כי הוא תכנן להגיע לעיר שלו. ואם לא הייתה בדעתו לחזור אלא לאחר זמן הקריאה, אבל אם כשהוא עזב את העיר והגיע לכרך, הוא עזב את המקום שקוראים ב-י"ד, הגיע למקום שקוראים בתתוו, והוא תכנן לחזור חזרה לעיר שלו בתתוו, ואז יוצא אם הוא יחזור בתתוו לעיר שלו, שם כבר קראו את המגילה אתמול, אז מה יהיה? קורא עם אנשי המקום שהוא שם, אז הוא יישאר כמובן בתתוו למקום שנמצא שם כרגע בכרך, ושם הוא יקרא את המגילה. עכשיו אומר רמב"ם, וכרך וכל הסמוך לו, כל הנראה עמו, שומרים כרך, דהיינו, עיר שמוקפת חומה וקוראים בתתוו, זה לא רק בעיר עצמו, כל הסמוך לו, כל המקומות הסמוכים לכרך, וכל הנראה עמו, כל המקומות שאפשר לראות משם את הכרך, אם אין ביניהם יתר על 2,000 אמה, הרי זה ככרך וקוראים ב-15. זאת אומרת, כל עיר המוקפת חומה, היא גורפת את כל המקומות הסמוכים לה, להיחשב כמותה. חיוד א', עיר שהיא ספק, ואין ידוע אם הייתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון, או אחר כן הוא כפר. אז לא יודעים מה לעשות, קוראים בשני הימים, שהם 14 ו-15 ובליליהם. צריכים לקרוא מגילת אסתר פעמיים. אבל מה, הוא מברכים על קריאתה ב-14 בלבד, את הברכה הם עושים רק ב-י"ד, הועיל והיא זמן קריאתה לרוב העולם. חיות ב' קראו את המגילה באדר ראשון, ואחר כך עיברו בית דין את השנה. חוזרים וקוראים אותה באדר השני בזמנה. חיות ג' אין קוראים את המגילה בשבת. למה? גזירה, שמה ייטול אותה בידו וילך אצל מישהו בקי לקרותה. כיוון שאדם חייב לקרוא את המגילה, והוא לא יודע לקרוא, אז הוא יוציא את זה לרשות הרבים כדי לחפש מישהו שיקרא בשבילו, ואז הוא יעבור על איסור תורה ויעבירן 400 ברשות הרבים. למה אדם עלול לטעות ולהוציא בשבת את המגילה? מכיוון אומר הרמב״ם שהכל חייבים בקריאתה, אבל ואין הכל בקיאים בקריאתה, אז מרצון לשמוע מגילה הוא יכול בטעות להוציא את זה ברשות הרבים. לפיכך אם חל זמן קריאתה בשבת, מקדימים וקוראים אותה קודם השבת. זאת אומרת גם בקרח שאמורים לקרוא בתתוואב, ואם יוצא שבת ותתוואב אז הם יקראו ביודל, ושואלים ודורשים בהלכות פורים באותו שבת כדי להזכיר שהוא פורים. כיצד? יום 14 שחל להיות בשבת, בני עיירות מקדימים וקוראים בערב שבת. מתי הם קוראים בני עיירות? בי"ג. ובני כרכים קוראים בזמנם באחד בשבת, ואז בני הכרכים קוראים בתתוואב, שזה בין כוח היום ראשון, אין בעיה. חל יום 15 להיות בשבת, אז בני כרכים מקדימים וקוראים בערב שבת שהוא יום 14, ובני עיירות קוראים בו ביום שהוא זמנם, נמצאו הכל קוראים ב-14. פרק השני, אומר הרמב״ם כך, קורא את המגילה למפרע לא יצא. אדם שקרא את המגילה לא לפי הסדר, דהיינו הוא קרא את החלק האחרון ולאחר מכן את החלק הראשון וכדומה, לא יצא ידי חובה. קרא ושכח פסוק אחד, וקרא פסוק שני לו, וחזר וקרא פסוק ששכח, וחזר וקרא פסוק שלישי. לדוגמה, אדם קרא את הפסוק הראשון, דילג על הפסוק השני, והתחיל את הפסוק השלישי. אחר כך הוא נזכר שאת הפסוק השני הוא דילג, אז הוא חזר לקרוא את הפסוק השני, ולאחר שהוא קרא את הפסוק השני, הוא לא המשיך לשלישי, אלא הוא אמר, את השלישי כבר קראתי, נעבור לרביעי. במקרה כזה אומר הרמב״ם לא יצא, מפני שקרא פסוק אחד למפרע, כי יוצא שהוא קרא ככה, את הפסוק הראשון, אחר כך הוא קרא את השלישי, ואחר כך את השני. יוצא שהשלישי קרא לפני השני, אז זה למפרע, זה לא בסדר. אלא כיצד עושה, מתחיל מפסוק שני ששכח וקורא על הסדר. הלכה ב', מצא ציבור שקראו חצייה. לא יאמר אקרא חצייה אחרון עם הציבור, וחזור ואקרא חצייה ראשון. שזה קורא למפרע. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד, אני אשמע עכשיו עם המניין ששמעתי מאמצע המגילה ועד הסוף, לאחר מכן אני אשמע מניין אחר מההתחלה ועד האמצע, ויוצא ששמעתי את כל המגילה. זה לא בסדר. אלא קורא מתחילה ועד סוף על הסדר. קרא ושעה מעט, וחזר וקרא, אף על פי ששעה כדי לגמור את כולה, הועיל וקרא על הסדר, יצא. הגימל, הקורא את המגילה על פה, לא יצא ידי חובתו. חייבים לקרוא את המגילה מתוך הכתב. הלועז, הלועז זה אדם שלא מבין לשון הקודש, ששמע את המגילה הכתובה בלשון הקודש, ובכתב הקודש, אף על פי שאינו יודע מה הם אומרים, יצא ידי חובתו. זאת אומרת, אדם שנמצא בבית הכנסת, לא מבין לשון הקודש, שומע מגילת אסתר מפי הקורא ממגילה כשרה בלשון הקודש, למרות שהוא לא מבין, יצא ידי חובה. וכן, אם הייתה כתובה יוונית, הוא שמע יצא. ליוונית יש במקרה הזה את אותו הלכה כמו מגילה שכתובה בלשון הקודש. אף על פי שאינו מכיר ואפילו היה שומע עברי. הלכה ד' הייתה כתובה תרגום, או בלשון אחרת מלשונות הגויים, לא יצא ידי חובתו בקריאתה, אלא מכיר אותו הלשון בלבד. זאת אומרת, אם המגילה הייתה כתובה בכתב זר, רק מי שמכיר ומבין את אותו שפה, יכול לצאת ידי חובה כשקוראים מגילה מכתב כזה. והוא, אבל בתנאי, שתהיה כתובה בכתב אותו הלשון, שהמגילה באמת כתובה בשפה הזרה. אבל אם הייתה כתובה בכתב עברי, הוא קרא ארמית לארמי, לא יצא. אבל אם המגילה הייתה קשרה באופן שהיא כתובה בלשון הקודש, רק הקורא עושה תרגום סימולטני במקום, והוא קורא בשפה זרה לאנשים כדי שהם יבינו, הם לא יצאו ידי חובת המגילה. מדוע שנמצא זה קורא על פה? יוצא שהבן אדם שקרא את השפה הזו הזרה, הוא קרא בעל פה. מתוך אמנם ספר שכתוב, מתוך מגילה שכתובה בלשון הקודש, אבל הוא לא קרא מתוך הכתוב, הוא קרא בעל פה. לכן, לא יצא. וכיוון שלא יצא ידי חובתו הקורא, לא יצא שומע ממנו. הלכה ה', הקורא את המגילה בלא כוונה, לא יצא. כיצד? היה כותבה או דורשה או מגיעה. אם כיוון את ליבו לצאת בקריאה זו יצא, ואם לא כיוון ליבו, לא יצא. קרא והוא מתנמנם, הועיל ולא נרדם בשינה, יצא. חבב, במה דברים אמורים שהמכוון ליבו בכתיבה יצא?
בשנתכוון לצאת בקריאה שקורה בספר שמעתיק ממנו בשעה שהוא כותב. זאת אומרת, יושב אדם למשל וכותב עכשיו מגילה חדשה. לפניו יש מגילה כשרה, ממנה הוא מעתיק וכותב מגילה חדשה. והוא עכשיו רוצה לצאת ידי חובה כשהוא קורא את המגילה, אז הוא חייב לכוון לצאת ידי חובה מתוך המגילה הכתובה כבר, ולא מתוך המגילה שהוא כרגע כותב. אומר הרמב"ם, אבל אם לא נתכוון לצאת בקריאה זו שכתב, לא יצא. שאינו יצא ידי חובתו אלא בקריאתה מספר שכולה כתובה בו בשעת קריאה. הוא לא יכול לצאת ידי חובה מספר שהוא כרגע כותב, אלא הוא יכול לצאת רק ידי חובה מספר שהכל כבר כתוב. הלכה זין, הקורא את המגילה וטעה בקריאתה, וקרא קריאה משובשת. קרא מילים בניקוד לא נכון למשל, יצא. לפי שאין מדקדקים בקריאתה. העיקר שיהיה מובן על מה הוא קורא. קראה, עומד או יושב, יצא ואפילו בציבור. אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כבוד הציבור. קראו השניים, אפילו עשרה כאחד, יצאו הקוראים והשומעים מן הקוראים. אפילו עשרה אנשים ביחד קוראים את המגילה, יצא ידי חובה וכל השומעים יצאו ידי חובה. והחידוש בדבר, למרות שבדרך כלל שתי קולות לא נשמעים, אבל מכיוון שמגילת אסתר מאוד חביבה על האנשים, אז גם שעשרה קוראים, אז הם מכוונים ומקשיבים ויוצאים ידי חובה. וקורא אותה גדול עם הקטן ואפילו בציבור. הלכה ח'. אין קוראים בציבור במגילה הכתובה בין הכתובים. זאת אומרת, צריך שהמגילה תהיה ייחודית למגילה, לפורים, כדי לפרסם את הנס. ואם קרה, אומר הרמב״ם, לא יצא. אלא אם כן, הייתה יתירה על שאר היריות, או חסרה, כדי שיהיה לה עיקר. אם היא בכל אופן כתובה בין הכתובים, זאת אומרת, יש שם עוד חלקים מהתנך, צריך לפחות שיהיה לה היכר, שיראו שזה משהו מיוחד לפורים. אבל היחיד קורה בה, אפילו אינה חסרה ולא יתרה, ויוצא בה ידי חובתו. רק בציבור צריך שיהיה לו היכר לכבוד הנס של פורים. הלכתת, אין כותבים המגילה, אלא בדיו, על הגביל או על הקלף, כספר תורה. ואם כתבה במי אפצה וקנקנטום, כשרה. כתבה בשאר מיני צבעונים, פסולה. וצריכה סרטוט כתורה עצמה, כאשר כותבים את המגילה על הקלף, צריך לפני זה לסרטט את השורות בדיוק כמו שעושים את זה בספר תורה. ואין האור שלה צריך לאבד לשמה, לא צריך שהעיבוד של האור יהיה לשם קדושת מגילה, אבל מה כן צריך, אומר הרמב״ם, הייתה כתובה על הנייר, או על אור שאינו מעובד, או שכתבה עובד כוכבים או אפיקורס, פסולה. הלכה יהוד, היו בה אותיות מטושטשות או מקוראות. אם רישומה ניכר, יש רושם של אותו אות מטושטשת, אבל יודעים מה היה כתוב, אפילו היו רובה, אפילו רוב האותיות של המגילה, הן אותיות מטושטשות, אבל אפשר לזהות את האותיות מה היה כתוב, כשרה. ואם אין רישומה ניכר, אם אין זיהוי מה היה כתוב קודם, אז אם היה רובה שלם כשרה, אז אפילו שיש הרבה אותיות מטושטשות, על כל פנים עם הרוב שלם, אז זה קשר. ואם לאו, פסולה, עם רוב, בכלל לא רואים מה כתוב, ולא ניכר מה היה כתוב, אז זה פסול. והקורא בה לא יצא. השמיט בה סופר אותיות או פסוקים, וקראן הקורא את המגילה על פה, יצא. הלכה י' א', המגילה צריכה שתהיה תפורה כולה, עד שיהיו כל אורותיה מגילה אחת. כותבים את המגילה על כמה חלקים, צריך לתפור אותם שהם יהיו מחוברים. ואינה נתפרת אלא בגידין כספר תורה. ואם תפרה שלא בגידין, פסולה. ואינו צריך לתפור את כל היריעה בגידין כספר תורה. היריעה מחברת בין יריעה אחת לשנייה. לא צריך לכל אורך היריעה שהיא תהיה תפורה, אלא אפילו תפר בגידין שלוש תפירות בקצה היריעה. ושלוש באמצעה. ושלוש בקצה השני, כשרה מפני שנקראת איגרת. אפילו אם זה לא היה תפור לכל האורך, רק בשלוש נקודות, התחלה, אמצע וסוף, זה גם בסדר, כי מכיוון שקוראים לזה איגרת, אז זה יכול להיות גם חלקי תפור. הלכה הבאה, הלכה י' ב', וצריך הקורא לקרות עשרת בני אמן ועשרת בנשימה אחת, כדי להודיע לכל העם שכולם נתלו ונהרגו כאחד. ומנה כל ישראל, שהקורא המגילה, קורא ופושט כאיגרת להראות הנס, הוא גם פושט את המגילה עצמה כמו איגרת, וכשיגמור חוזר וכורחה כולה, הוא מברך, הוא מברך לאחר מכן את הברכה שהרמב"ם הזכיר בפרק הקודם, שיש מברכים את הברכה אחרי, את הברכה של הרב את ריבנו אחרי קריאת המגילה. הלכה י' ג' שני הימים האלו שמה 14 ו-15 עשורים בהספד ותענית לכל אדם בכל מקום, בין לבני כרכים שהם עושים 15 בלבד, בין לבני העירות שהם עושים 14 בלבד, י' ד' ותתו באדר, לכל האנשים בכל העולם זה אסור בהספד ותענית. שני הימים אסורים בהספד ותענית באדר הראשון ובאדר השני. אנשי כפרים שהקדימו וקרו בשני או בחמישי הסמוך לפורים, כמו שהרמב״ם לימד בהלכה בפרק הקודם, שבני הכפרים יכולים לפעמים להקדים ל-י' א', ל-י' ב' או ל-י' ג', אז הימים האלה הם לא באותו רמה כמו י' ד' ות' ו', אלא מותרים בהספד ותענית ביום קריאתה, באותו יום שהם קוראים את המגילה ב-י' א', ב-י' ב' וב-י' ג', מותר באותו יום להתענות או להספיד את הנפטר, ואסורים בהספד ותענית בשני הימים האלו, ואף על פי שאין קוראים בהם. באותם בני הכפרים, הם בכל אופן צריכים לשמור על אותם יומיים, י' ד' ות' ו', שהם יהיו אסורים בהספד ותענית. חי י' ד', מצוות יום 14 לבני כפרים ועיירות, ויום 15 לבני כרכים, להיותם יום שמחה ומשתה, ומשלוח מנות לרעים, ומתנות לאביונים. זאת אומרת, בנוסף למצוות הקריאת המגילה שהיה לנו עד פה עריכות בדבר, יש לנו עוד שלוש מצוות. מצוות משתה ושמחה, מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. הוא מותר בעשיית מלאכה, ואף על פי כן אין ראוי לעשות בו מלאכה. אמרו חכמים, כל העושה מלאכה ביום פורים אינו רואה סימן ברכה לעולם. בני כפרים שקדמו וקרו בשני או בחמישי, שהזכרנו קודם שהם יכולים להקדים את קריאת המגילה בי' א' בי' ב' ובי' ג' באדר, אם חילקו מעות לאביונים ביום קריאתם יצאו מצוות מתנות לאביונים, הם יכולים לצאת ידי חובה, גם אם הם עשו את זה בי' א', בי' ב' ובי' ג', תלוי מתי היה יום הכניסה. אבל השמחה והמשתה אין עושים אותם אלא ביום 14, ואם הקדימו לא יצאו. וסעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. הלכת את וב. כיצד חובת סעודה זו? איך מקיימים את המצווה של סעודת פורים? שיוכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתקר וירדם בשחרותו. וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות בשר, או שני מיני תפשיל, או שני מיני אוכלים לחברו. שנאמר, ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד. כל המרבה לשלוח לרעים משובח. ואם אין לו, אם אין לו מה לשלוח, מחליף עם חברו, זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו. חת את זין, וחייב לחלק לעניים ביום הפורים, למצווה של מתנות לאביונים. אין פוחתים משני עניים, נותן לכל אחד, מתנה אחת, או מעות, או מיני תפשיל, או מיני אוכלים. מתנות לאביונים אפשר לקיים או בכסף, או באוכל. שלוח מנות זה רק אוכל, אבל מתנות לאביונים אפשר או כסף או אוכל. שנאמר, ומתנות לאביונים. שתי מתנות לשני עניים. ואין מדקדקים במעות פורים, אלא כל הפושט ידו ליטול, נותנים לו. ואין משנים מעות פורים לצדקה אחרת. חיות זין. מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו במשלוח מנות לרעיו. הרבה יותר טוב להרבות במתנות לאביונים. מדוע? שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. זה השמחה הכי גדולה. שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, ובזה דומה לקדוש ברוך הוא, שנאמר, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לאחיות רוח שפלים ולאחיות לב נתקעים. הלכה י"ח, הלכה האחרונה לשיעור היומי, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלים לעולם. ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי, ימי הפורים לא ייבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם.